דבר שעבר, אבל כנראה לכולם היו פה. אז אני חוזר בהתחלת הקטע. רק בקצרה אני אזכיר את שני ההסברים שנתן המהר"ל על המשנה, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ההסבר הראשון היה, הוא הגדיר את הערכים האלו, את המידות האלו, תורה, עבודה וגמילות חסדים מצד האדם. אחר כך בהסבר השני הגדיר אותם מצד הקדוש ברוך הוא, היחס מן הבורא לבריאה. וכמובן יש קשר בין שני ההסברים האלו, כי אחד תלוי בשני. אתם זוכרים שאולי אפשר לומר עיקר ההסבר של היחס בין שני השיטות, נאמר, הוא דרך המשנה שלמדנו בשיעור הקודם, אולי לפני שני שיעורים, דר מה למעלה ממך. זוכרים את זה? דר מה למעלה ממך. תדע שיש למעלה דברים ששייכים לך. זה הפשט. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אבל יש קריאה של אותה משנה לפי החסידות, דר מה למעלה ממך. דר שכל מה שיש למעלה בא ממך. זה החשיבות של מעשה האדם לגורל שלו דרך מה שיש למעלה. לא הסברתי יפה, אבל יש השפעה דרך המעשים של האדם במחשבת, זאת אומרת במחשבת הבורא עצמו בשבילו. אז נמשיך. עכשיו הוא מתחיל בהסבר שלישי, וזה כמו שאני אמרתי קודם, עיקר שיטתו של המהר"ל להורות כי המידות בבחינת מידות, בבחינת תורה, והמידות בבחינת האדם, תכונות של נפש האדם, זה אותו דבר. זאת אומרת, זה לא שני דברים נפרדים. אז זה חידוש לכאורה, אבל נראה שזה לא כל כך חידוש, הכל מבוסס על המקורות שנלמד לאט לאט כרגע. ותדע כי אלו שלושה דברים שהם התורה והעבודה ומינות חסדים, כמו שיש אלו שלושה דברים שלושה עמודי עולם, סליחה, כמו שהיו אלו שלושה דברים שלושה עמודי עולם, זאת אומרת, הערכים האלו, המידות האלו, הם עמודי העולם. על שלושה דברים העולם עומד. מצד שני, הם מידות של האדם. ניתנו לשלושה אבות שהם אברהם, יצחק ויעקב, שהם גם כן יסודות ואבות העולם. ולכך ראוי שיהיה להם אלו שלושה דברים שהם יסודות ועמודים לעולם. טוב, לפני שנמשיך, אני רק רוצה להזכיר את המדרש שדיברנו עליו בשיעור הקודם, ומכיוון שלא כולם השתתפו, אני אחזור לנושא. יש שאלה במדרש לדעת אם התורה היא יותר חשובה מהאדם, או האדם יותר חשוב מהתורה. וזה נושא בפני עצמו, זה נושא רחב מאוד, שעובר כמעט את כל הספרות המסורתית. אם יש איזה, נאמר, עימות, או חומרים את זה בעברית, מחלוקת, פלוקטה, בין הערכים עצמם, דהיינו חוקות התורה, והנפשות של האדם, מי עובר למי? טוב, מבינים מה שאני רוצה לומר, כן? ומי יותר חשוב? ואנחנו רואים בכל ההיסטוריה של מחשבת היהדות שיש שתי שיטות בנדון. זאת אומרת, יש שמחזיקים בדעה שהאדם גובר על הערכים של התורה, ויש שמחזיקים בשיטה האחרת, ההפוכה, שהערכים של התורה זה גובר על האדם. ואתם מבינים את חשיבות הנושא. כן. אז אני רוצה לחזור במקור שיש במדרש על העניין הזה, לפני שנמשיך. כי פה נראה שהשאלה היא, האם מכיוון שהאבות היו עתידים להיות עמודי העולם דרך ההיסטוריה של האדם, ניתנו להם אותם המידות, או האם מכיוון שהם היו מסוגלים מטבעם, מנפשם, מעצמם לאותם המידות, היו עמודי העולם. זה מובן. כן. אז ניקח את המדרש הזה כהקדמה. סוף סוף לא מצאנו במקור בשיעור שקדם, אבל פשוט זה היה בהתחלה של הפרק. אז אני אקחה את המדרש הזה. בראשית ברא אלוקים, ויש דרש על המילה בראשית. המדרש קורא המילה בראשית, בראשית. ולמילה שיט יש גם כן משמעות של שישה. אתם יודעים את זה, שיט. מי שיודע אולי ערבית, בערבית זה גם כן דומה מאוד. בערבית של סון אפריקאי אומרים סטה, שיט. זה שיט. ברא בראשית. זאת אומרת, דרך בריאה של שישה דברים, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לכן יש איזה רמז ששישה דברים קדמו לבריאת העולם. ההגדרה היא פשוטה מאוד, זאת אומרת, הם התנאים של קיום של העולם. אם הם כבסיס של העולם, אותם הדברים, העולם לא יכול להתקיים. ולכן כאילו נבראו, המדרש אחר כך מדייק, לא כאילו נבראו ממש, אבל אני אומר, כאילו נבראו לפני בריאת העולם. כי המושג של בריאה לפני הבריאה זה מושג אולי שסותר את עצמו, סתירה, אבל נראה מיד איך המדרש מסביר את זה. הפשט של הדרש הזה זה בריאה מבוססת, שיט. הפשט של המילה שיט בעברית זה כמו תשתית, זאת אומרת יציב, כן? זאת אומרת, מההתחלה, מכיוון שיסוד הבריאה היא הדבר שנקרא ראשית, אז אנחנו בטוחים שזה, איך אומרים, מבוסס, שזה בחיימה, נוכל לומר את זה. זה הפשט של בראשית, דרך בריאה משוטטת, אם אפשר לומר את זה ככה. כן. אבל המשמעות הארמית של המילה שיט זה שש, ולכן, חוץ מהעניין שהמספר שש הוא הסמל דווקא של התשתית, זה העניין של הרמזים בקבלה, אבל מכל מקום זה כיוון המדרש פה, שיש דברים שהם תנאים של העולם, ולכן כאילו נבראו לפני בריאת העולם. ואלו הם, שישה דברים קדמו לבריאת העולם. יש מהם שנבראו, ויש מהם שעלו במחשבה לבראו. ההבדל בין דברים שנבראו ממש, זאת אומרת זה דברים שבאופן מוחלט המציאות שלהם אינה תלויה באדם, ברצון של האדם. הערכים אינם תלויים ברצון של האדם. קיום הערכים תלויים ברצון של האדם. אבל מהות הערכים, עצם הערכים, זה עובר למעלה מבחירת האדם. האמת היא אמת, אם אני רוצה או אני לא רוצה. זה לא תלוי בי. מה תלוי בי אם אני מכיר באמת, אבל הדבר שהאמת היא אמת, זה לא תלוי בי, כמובן. זה מה שאומרת הגמרא בכמה מקומות, בכמה מקורות, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים, אני לא יכול לעשות שהשמיים אינם שמיים. שמיים זה המקום של הערכים, נאמר בנושא שלנו. כן? אבל חוץ מדבר אחד, אם אני מכיר בהם זה תלוי בי, יראת שמיים. זה מובן? כן. לכן, יש מהם שנבראו, זאת אומרת, זה לא תלוי בהחלטת האדם. יש שעלו במחשבה להיבראות. זאת אומרת, מה נברא? המחשבה של העניין, היעד של העניין, מה שצריך לקיים סוף סוף. אבל איך זה מתקיים בעולם, זה תלוי בבחירה של האדם. ותזכרו את הכלל הזה, כי זה נוגע ל... נקודה חשובה של הנושא שלנו. התורה וכיסא הכבוד נבראו. התורה זה מובן. התורה היא בריאה שקדמה לבריאת העולם, זאת אומרת, תוכן התורה, המקטת התורה, זה לא תלוי בהחלטת האדם, וזה כבר הגדרה חשובה מאוד. כן? אין צד יחסי באמיתות, יחסי במובן של רלטיף בצרפתית, כן? איך אומרים בעברית? כן, באמיתות של התורה. זה דבר מוחלט שקדם לבריאת האדם. זה מובן, כן? כיסא הכבוד, טוב, זה קצת לא קל להסביר את זה, אבל ניקח בהנחה ההסבר של המקובלים. כיסא הכבוד זה מקור הנשמות של בני אדם, של האדם. הנשמות באים מתחת לכיסא הכבוד. רק תזכרו את הכלל הזה. אז גם זה לא תלוי באדם. הזהות, המהות, העצם, מה זה אדם, זה לא תלוי באדם. לא אנחנו המצאנו את הזהות שלנו. זה מובן? כן? איך אומרים? להגיע לתיקון של הנפש, זה תלוי ברצון שלנו. אבל מה זה נפש? מה צריך לתקן בו? זה לא תלוי בנו. לא אנחנו שנמצאנו, לא התורה, הערכים, ולא הזהות של האדם. זה מובן? אז זה נברא לפני בריאת העולם. טוב, מיד אני מסתת את הפסוקים. תורה מנעים, שנאמר, השם כנני ראשית דחקו, קודם מפעליו מאז. הפסוק הוא, המשמעות של הפסוק היא ברורה. כיסא הכבוד מנעים, דכתיב, נכון כיסאך מאז מעולם אתה. זה החלק הראשון. הדברים שנבראו ממש לפני בריאת העולם, תורה וכיסא הכבוד, דהיינו, התורה והזהות של נשמות בני אדם. בכוונה אני אומר בני אדם, בכלל, כן? כל הנשמות באות מתחת לכיסא הכבוד. זה נושא בפני עצמו, למה זה נקרא ככה, אבל זה לא הנושא שלנו הערב. האבות וישראל, בית המקדש ושמו של משיח, עלו במחשבה להיברות. זאת אומרת, איך אני אגדיר את זה? המהות המציאותית, המציאות המהותית של האבות, של בית המקדש, וששמו של משיח, יש דבר רביעי, וישראל כמובן, עלו במחשבה להיברות. זאת אומרת, יש במחשבת הבורא, כבר איזה תוכנית לזה, אבל איך זה התפתח במציאות, איך זה, איך אומרים, נולד. מה? לא, זה לא מה שאני רוצה לומר. את זה מופיע במציאות, זה תלוי בבחירה של האדם. למה אני מזכיר את זה? זה בקשר למה שלמדנו בשיעור שקדם, כן? אין החלטה קדומה שבין אומות העולם יהיה אומה מיוחדת שנקראת ישראל מלכתחילה. אלא ההיסטוריה מתחילה באדם הראשון, וקרה מה שקרה, נתגלגל הדבר, ורק משפחה אחת סוף סוף דרך כל התולדות מאדם הראשון מגיע דרך שם ועבר לאברהם, יצחק ויעקב, והוא נקרא ישראל. זה מובן? המחשבה של ישראל קדמה לבריאת העולם, אבל המציאות של ישראל צמחה מההיסטוריה של העולם עצמו. זה מובן? פה יש לנו דיוק חשוב כשל עצמו. דיברנו הרבה על זה בשיעור הקודם.
זה מדרש או זה מה שאתה אומר?
זה מדרש או מה זה? לא, זה ההסבר של המדרש.
אבל זה
הסבר
מאוד תדוניסני.
איך?
זה נורא דומה לאידאות של פלטון.
לא, אני הייתי אומר שהאידאות של פלטון דומה, זה דומה קצת למה שאומר המדרש. אבל נכון זה דומה. יש מושג כזה.
לא,
אני חושב, אולי אפשר לצטט את הרמב״ם. אני לא חושב שהמדרש לקח את זה מהפלטון, אבל הרמב״ם אומר בדרך כלל, אם אנחנו מוצאים איזה צד של אמת באיזה מחשבה של חוכמת הגויים, אז זה יפה, זה סימן שחוכמה בגויים יש, כן. זה יפה, גם להם יש חוכמה, אבל זה לא בעיה בשבילי. הרמב״ם אומר, קח את האמת ממי שאמרה. אני לא חושב שהמדרש לקח את זה מהפלטו.
לא, אבל יש, אולי אתה לא מקבל, יש מה שקוראים, גם אני צייט גאי, זאת אומרת, הרוח של אותו הזמן, ואותה משפחה.
לא, אני מקבל את זה.
אותו צורה מחשבה יכול לצמח גם באתונה וגם בירושלים.
כן, אבל מכל מקום, פה זה, יש איזה, איך אומרים, שיטה מסוימת של המדרש. יש דברים שהם נבראו מלכתחילה כמות שהם. זאת אומרת, העצם שלהם לא תלוי במציאות שלהם. אבל יש דברים שהעצם שלהם תלוי במציאות שלהם. המציאות צריכה להגיע, להגשים, אם אפשר לומר את זה, אני לא אוהב כל כך את המושג של הגשמה, מטעמים אידיאולוגיים, לא ציונים, כן? ולהקים את זה במציאות. איך זה קרה שהאדם הזה נקרא ישראל, הוא עשה את זה מעצמו. זה לא נכבה עליו מראש. הנושא שאני רוצה לברך קצת זה הכלל של, איך אומרים את זה בעברית שכחתי, אמרנו את זה בשיעור הקודם, פרדסטינציה, כן? הבנתם?
הגזירה הקדומה.
כן, מה שנגזר על האדם זה להיות אדם, אבל לא נגזר על האדם להיות ישראל. זה היעד של הקדוש ברוך הוא, זה במחשבת הבורא. אבל סוף סוף משפחה אחת הצליחה להגיע לאותה מדרגה שנקראת ישראל, ולכן התורה מספרת לנו מהאדם הראשון מאיפה זה מופיע. דרך כל התולדות, דרך שת אנחנו מגיעים לנוח, דרך שם ועבר, אברהם, לא כל אברהם, דווקא יצחק, לא כל יצחק, דווקא יעקב, וסוף סוף אחרי סיפור ארוך של תלאות, גבי תלאות, יעקב מקבל את השם ישראל. ובהיסטוריה מבחינת כלל ישראל זה עוד לא נגמר, העולם לא, עוד לא מכיר בזה שהעם הזה נקרא ישראל. אבל מכל מקום זה התפתחות ההיסטוריה, זה מובן? לכן אני אומר שיש איזה דגם שצריך לחומרים להגשים אותו, אם אפשר להגדיר את זה ככה, אבל מי יהיה מתאים לאותו דגם? מי שזוכה בזה? זה לא גזרה מראש, זה מובן. מכיוון שזה ככה, שאנחנו יודעים שדווקא העם היוצא מיעקב אבינו נקרא ישראל, אז למפרע אנחנו חושבים שהיה נגזר מלכתחילה, זה מובן? כך נתגלגל הדבר. ומכיוון שיעקב הוא שהגיע למדרגת ישראל, זהו זה ישראל במציאות, אין ישראל אחר. וזה כל העניין של הגיור שדיברנו עליו בשיעור שקדם, זה מובן? אז פה יש דיוק חברים, חשוב מאוד. אני רק רוצה לסטט, אולי לא זוכר בזה שנה, למדנו את זה דרך בעל התורים. אתם יודעים שיש מפרש אחד של המקרא שנקרא בעל התורים, והוא משתמש הרבה במה שקוראים נוטריקון. נוטריקון זה אנגרם בצרפתית. אז המילה בראשית, הוא מפרש אותה ככה. כולם רואים או לא? בראשית, בראשונה, ראה אלוקים שיקבלו ישראל תורה. בראשונה ראה אלוקים שיקבלו ישראל תורה. כמובן, זה נותן דרך הנוטריקון בראשית. אומרת, כאילו מהרגע הראשון זה היה כבר כתוב, נכתב, נחתם, נגזר, שישראל יקבלו את התורה. איפה הבחירה? אז ההסבר, לפי השיטה שלנו, הוא אחר לגמרי. מההתחלה, ולכן יש יסוד לעולם, הוא לא יחזור לתוהו ובוהו. מההתחלה, הקדוש ברוך הוא רואה שיהיה איזה ישראל שיקבל תורה, מגזע האדם הראשון הזה. מי יהיה אותו ישראל? אז הקדוש ברוך הוא נתן את הבחירה לאדם, ואני מסתת פסוק השייך לעניין אחר, לראות מה יקרה לו. לראות מה יקרה לו. לראות מי יהיה הישראל הזה. סוסו, מה קרה במציאות? שדרך התולדות, כמו שאמרנו, יעקב בן יצחק בן אברהם הגיע לאותה מדרגה של ישראל, זה מובן. אז אפשר לשאול אותה שאלה בצורה אחרת. ואם היה בן אדם אחר לגמרי שהגיע למדרגה הנקראת ישראל,
כן?
זהו. אז זהו, זה היעקב שאנחנו מדברים עליו. אתם זוכרים את הבדיחה אצל ההיסטוריונים של הספרות העולמית, ששייקספיר לא היה ולא נברא, כן? זה רק המצאה של מי שכתב את ספרו של שייקספיר. אז זהו זה השייקספיר האמיתי, כן? זה אותו העניין. אז אני אמשיך קצת. אחר כך, על ארבעה דברים האלו שצריך לזכות בהם. ופה יש הבדל מהותי בין תורה ואדם בדרך כלל, וארבעה הערכים האלו שהם היעד של ההיסטוריה של האדם. זאת אומרת, דהיינו, האבות, ישראל, בית המקדש ושמו של משיח שעלו במחשבה להתבררות, והם צריכים להיעשות דרך המציאות של ההיסטוריה של האדם עצמו. זה קצת יותר מובן. אחר כך המדרש מביא פסוקים לכל ארבעה הדברים האלו. אני מדלג את הפסוקים. מה? כן, בית המקדש זאת אומרת המקום שיהיה כלי לקדושה.
היה יכול להיות מקום אחר. היה מקום כזה, אבל לא בזה.
על אותו דרך. לא. המקום האחר שהיה יכול להיות בית המקדש, זה דווקא במקרה אותו מקום. זאת אומרת, צריך להבין את העניין ככה. לא עושים את ההיסטוריה למבחרה. זאת אומרת, זו שאלה שאינה בסיס. ההיסטוריה מתחילה מנקודה ראשית, מנקודת מוצא ראשונה. כך התפתח הדבר, איך אומרים? התפתח הדבר, כן? ולכן, למבחר, אנחנו מבינים שיש סיבות, ואפשר ללמוד את העניין. יש סיבות שלא היה יכול להיות אחרת. אם תיאורטית היה יכול להיות אחרת, זה אחרת ההוא שהיה הדבר הזה. כן? זה שאלה אבסטרקטית, מופשטת, שאין לה שום בסיס במציאות השכלית האמיתית. ויש הרבה רמזים בסיפורים האלו, שדווקא כשהאבות מתחילים לחדש את הקדושה בעולם, הם מתחילים מאותם המקומות שהיו הניסיונות הראשונות שנכשלו. וירא את המקום מרחוק. איזה מקום? מקום ידוע, כן? זה מובן? הפסוק הזה שייך לאברהם אבינו, כן? וירא את המקום מרחוק, ולא מסבירים לנו איזה מקום, למה הגיע שם. הוא היה יודע איפה לאן לחזור, כן? יש פה גם כן כלל שמסבירים יותר, באופן יותר ברור בקבלה, שכל מקום וכל, נאמר, כל מקום שהערך אחד היה פעם והסתלק, הערך הזה משאיר איזה רושם, והרושם עושה רושם, ולכן האור חוזר דווקא בכלי הזה שהוא הרושם של האור שקדם והסתלק. הבנתם את זה? זה קשור לסוד הזיכרון, כן? אז יש זיכרון בהתפתחות של ההיסטוריה, ולכן רק המקום הזה היה יכול להצליח, מכיוון שהכל התחיל במקום הזה פעם, כן? זה מובן? וזה פשוט פסוק. למשל, גבי יעקב אבינו, ויקח את אבני המקום, אבנים ידועים במקום ידוע. כן? זה היה, אני דורש דרשה פה, כן? זה לא הפשט של העניינים. האבנים האלו היו אבנים של בית מקדש שקדם ונחרב, נשארו אבנים, אז ויקח מאבני המקום. זה כבר.
זאת
אומרת, יש
לגליים השאלה, כיוון שאצל האדם, יש
אפשרות
של בחירה
רצון
חופשי. למקום אין, המקום לא
בוחר
את עצמו.
לא, אפשר להבין. האדם מכבד את מקומו, ולא המקום שמכבד את האדם. האדם שכבר בשלבים קודמים קידש את המקום, ולכן המקום היה מוכן להיות כלי קדושה. זה מה שרציתי להגיד. אז כל זה בא מי? ההתפתחות של הבחירה הקדומה של השלבים הקדומים. אז אתם רואים, זה דוגמה קטנה לכאורה, אבל חשובה מאוד, שאי אפשר לקרוא את המקרא בלי לקבל את ההנחה שיש זיכרון לאותו מקרא. כדי להבין אותו, צריך לזכור באיזה זיכרון מסוים, שהוא הרקע התרבותי של אותו טקסט, אם אפשר להגדיר את זה. וזה נקרא אצלנו תורה שבעל פה. ותורה שבעל פה, העיקר תורה שבעל פה, זה זיכרון. זה לא, איך אומרים את זה בעברית, זה לא הנחות. זה לא, מה? יצירה, יש ביטוי בעברית הרבנית, ילידי רוח הקורא. כן. זה לא ילידי רוחי, זה הזיכרון שלי שמזכיר לי במה מדובר. לא, זה לא סברה. לא, סברה זה כבר קרוב מאוד לזיכרון. זה לא המצאה של הקורא, כן? מה שאומות העולם קוראים מפרש, מי ש, איך אומרים, משליך על על הפסוק מה שיש ברוחו, כן? והם קוראים את זה מפרש, כן? אז המפרש האמיתי זה מי שזוכר במה מדובר, מי שלא זוכר במה מדובר, את האימפליקציות, איך אומרים את זה ביהודית, אז לא יכול להבין. ולכן הפסוק אומר, זכרו תורת משה אב. כן, זה הפסוק האחרון של הנבואה. זכרו תורת משה אב. זה עובר דרך הזיכרון. אז יש זיכרון של עם ישראל שנקראת תורה שבעל פה. טוב, אז זה מובן עכשיו, לא? לא כל כך. תשמע, הסיפור של היהדות לא מתחיל באברהם אבינו. היה יכול להתחיל באברהם אבינו, היה יכול להתחיל ביציאת מצרים. הסיפור שהיא הקדמה של התורה כתורה, כמצוות, מתחיל באדם הראשון. ולכן כדי להבין מה קורה פה, צריך לזכור מה קרה מההתחלה. ולכן מי המתחלה, מי ההתחלה? העולם כולו נתון לאותו יעד שנקרא קדושה. קדושה בשלושה ממדים. האדם, וזה נקרא נפש, הזמן, וזה נקרא שנה, והמקום, וזה נקרא עולם. והרמז הוא בפסוק, והר סיני עשן כולו עשן. הר סיני כולו עשן, זה רמז לקדושה של הר סיני, עשן זה עולם, שנה, נפש. ולכן יש קדושה בעולם, שקדושת המקום, במקום, יש קדושה בנפש, באדם, שיש קדושת בנפש, יש קדושה בזמן, שהיא קדושה בשנה. הסמל הוא הכהן הגדול ביום הכיפורים בבית המקדש. הכהן הגדול, האדם הכי קדוש, ביום הכיפורים, היום הכי קדוש בבית המקדש, מקום הכי קדוש, ויש אומרים בשעת המנחה. טוב, זה קצת הסבר נוסף. אז מי ההתחלה? העולם נתון להיות כולו קדוש. הופעת הקדושה התחילה בנקודה אחת בנפש. סוף סוף זה אברהם אבינו, זה מתחיל פה. בנקודה אחת במקום זה הר המוריה, זה מתחיל פה. ובנקודה אחת בשנה זה הזמנים המקודשים, כן? אבל כל הזמן יהיה קדוש, כל האדם יהיה קדוש, כל העולם יהיה קדוש. זה הראייה מחשבת הבורא של העולם הבא. אבל זה מתחיל להתפתח דרך שלבים, 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 כן? ומכיוון שזה עבר ככה, לא עבר אחרת. זה מובן? מה?
זה לא לידי האדם, זה כבר נגזר,
לא, לא, תשמע, אני רוצה להדביך עוד קצת אחרת. היעד שאנחנו צריכים להגיע, לאן אתה הולך? הראשית שאנחנו באים ממנו, מהעין בתא, דווקא מהעין, כן? זה נכפה על האדם. הראשית והסוף זה לא בידינו. איך זה התפתח מהראשית עד הסוף זה בידינו. אתה מובן? ולכן שהאדם יגיע למדרגת ישראל זה לא בידינו, זה מחשבת הבורא, כן? אז האדם נברא בראשיתו כאדם, וצריך להגיע לכוונה הזו, לכיוון הזה, למדרגה הזו, ליעד הזה שנקרא ישראל, כן? אז זה בתהליך, ואנחנו באמצע התהליך שנקרא עולם הזה, בין הראשית והאחרית, כן? וזה עבר ככה. אבל מי זה אברהם אבינו? זה לא התחלה יש מאין. אברהם אבינו הוא בן, 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 בן אדם הראשון. אדם הראשון היה התחלה של כל האפשרויות. אז התורה מספרת לנו איך זה עבר להגיע לישראל, שיצא ממצרים, כדי לקבל את התורה, כדי להיכנס בהר מוריה ולבנות בית המקדש. זה כל הסיפור, כן? אבל זה רק דגם שמה שצריך להיות לכל העולם כולו. אתם זוכרים, בתפילה אנחנו מסיימים בעננו לשבח, כן? ובחלק השני שעננו לשבח, זה כל הפנורמה הזה, כן? שכל העולם כולו יהיה מתוקן במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, וכן. הקדושה צריכה למלות את כל העולם, כן? אבל יש בשלב הזה של השלבים האלו שנקרא עולם הזה, יש כבר מדרגות, בכל יש מדרגות, אבל זה עניין של מדרגות, וזה חשוב להבין את זה. אז זה ערך ככה. ויש עדות של העולם, של העולם כולו, שזה, איך אומרים, כל פעם שוכח את המילה הזו. בלתי רוורס, בלתי חוזר, כן? בלתי חוזר. כמו שרמזתי מקודם. יעקב הוא ישראל. עכשיו, כל מי שרוצה להגיע לאותה מדרגה ישראל, יש כתובת. יש כתובת אחד ורק אחד. יעקב שנקרא ישראל, אין אחר, כן? ולכן אתם מוצאים כל התחרויות האלו בין אומות העולם שהתורה מצפרת אותם. במדרגה של אברהם יש הרבה אבי מלך שרוצים להיות אותו ישראל. והם קוראים לעצמם כנענים של ארץ פלשת, כן? ובמדרגה של יצחק יש הרבה ישמעאלים שרוצים להיות במקום ישראל. במדרגה של יעקב יש הרבה אדומים, יש הרבה בני עשיו שקוראים לעצמם ישראל. אבל דווקא מדובר באותו ישראל ולא בישראל אחר. זה בלתי חוזר, כן? כל העולם כולו רוצה ירושלים. זה בדיחה, כן? של ההיסטוריה הכלל אוניברסלית, כן? זה בדיחה, ממש. כל העולם כולו רוצה רק זה, כן? זה מובן. והטענה של כל העולם כולו, שירושלים זה הבירה של העולם כולו, כן? אז אנחנו מוכנים לקבל את זה. ירושלים זה הבירה של העולם כולו. זה כל התנ"ך מדבר על זה, כן? אבל בתנאי שזה יהיה גם כן הבירה של ישראל. אז זה לא רוצים. אתם מבינים את ה... טוב. אז מכל מקום, זה קורה לאט לאט בדרכים עקיפין, איך אומרים את זה?
הכלכלות.
זה דרך עקום. בקף, לא בקוף. אבל זה קורה מכל מקום. תפסת קצת יותר? כן. אז תזכרו את הסוד הזה, זה בא מהזוהר, אבל ההסבר בא מהשלה. והר סיני כולו, עשן כולו. אז יש לנו נקודות של קדושה, כן? נקודות של קדושה, בנפש זה ישראל, במקום זה ירושלים, ובזמן זה יום הכיפורים, אבל יש עוד מדרגות, כן? כל יום יש לו את קצת קדושה משלו, כל אדם יש לו קצת קדושה, וכן הלאה. אבל היעד זה כל העולם כולו. זה מובן? טוב, מה שרציתי להסביר במשנה, במדרש הזה, זה ההבדל בין הדברים שכבר נבראו, וזה לא תלוי בנו, והדברים שעלו במחשבה להיבראות. אז איך זה מתפתח? זה דרך הבחירה. כן? אבל תראו שהבחירה זה ששת ימים תעבוד והשביעי שבת. לבחירה יש זמן מוקצב, קצוב, כן? ששת ימים תעבוד. וזה ששת ימים של הבחירה, וכשמגיע הזמן של השבת, אז אין בחירה, אסור לנגוע. כן? כל מה שמוכן, אוכל. מה שלא מוכן, לא אוכל. זה מובן. ויתכן מאוד שאנחנו חיים הרגעים האחרונים של ששת הימים האלה. מכיוון שאנחנו נמצאים לפי הלוח שלנו, דווקא בסוף האלף השישי, ופעם הסברתי את זה ככה, לא זוכרים זה בשיעור הזה, והעולם כולו דומה למטבח יהודי ערב שבת, כן? בלגן מוחלט, ומחכים הרגע הזה שהכל יהיה פתאום שבת, הכל יהיה בסדר, ובעל הבית יבוא לקדש. זה מורגש, כן? טוב. אז חוזרים לעניין. יש עוד נקודה. אז אני מדלג את הפסוקים לארבע הדברים האלו, העבוד וישראל ובית המקדש ושמו של משיח, ורבי אהבה ברבי זעירא אמר אף התשובה, שנאמר בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם ועד עולם אתה אל. באותה שעה, פסוק הסמוך, תשב אנוש לעד דקה ותאמר שובו בני אדם. לא, לא, פה אני לומד מדרש כהקדמה למערב. אז יש עוד דבר שביעי שהוא, איך אומרים, קדם לבריאת העולם, כתנאי לתפקוד העולם, אם אפשר לומר, זה התשובה. אני רוצה רק להגדיר, וזה שייך ליום השביעי, כן? היום השביעי, יום שכולו שבת, יום השבת. זוכרים שקהיל חזר בתשובה, אז אדם הראשון אמר לפי המדרש, מזמור שיר יום השבת. זוכרים את זה? ופה יש לנו מבנה קבלי של המדרש. שישה דברים והשביעי. מרגישים בזה. וזה חשוב מאוד. אז קודם כל הגדרה קצרה. אם אין אפשרות של תשובה, מהחטא הראשון הכל יהיה מקולקל. כן? זה מובן? ולכן, כדי שהעולם יכול לתפקד דרך הבחירה של האדם, ומכיוון שיש לו בחירה באדם, אז הוא יכול לחטוא, אם התשובה אינה אפשרית, מהחטא הראשון הכל יחזור לתוהו ובוהו. כן? ולכן, כדי שהעולם יכול לתפקד, צריך תשובה כתנאי קודם לבריאת העולם. זה מובן? טוב. אבל דווקא מהנקודה הזו, שגם התשובה, אנחנו לומדים את השאלה הבאה, שהניגוד בין התורה מצד אחד והאדם מצד השני. אם לא הייתה אפשרות של תשובה, אז היינו אומרים שהתורה קודמת מכל מקום. דווקא התשובה, האפשרות של התשובה, זה הסימן שהאדם הוא יעד יותר פנימי, יותר גדול, יותר גבוה מהתורה עצמה. מה זה תשובה? אפשר להמשיך בהיסטוריה של האדם אף על פי שעבר בדבר תורה. זה מובן? התשובה נותן לאדם כוח להתגבר על הכובד של ערך התורה. זה מובן. אז פה מתחילה הקטע השייך לנושא שלנו. זהו. המדרש שואל, אבל איני יודע איזה מהם קודם, אם התורה קדמה לכיסא הכבוד, ואם כיסא הכבוד קדם לתורה. ולפי ההגדרות שלנו, אם התורה קדמה לאדם, או האדם קדמה לתורה. מה זאת אומרת קדמה? אם זה יותר מוקדם במחשבה, זה סימן שזה יותר חשוב לפי התכלית. לפי הכלל, סוף מעשה במחשבה תחילה. מה שקדם במחשבה הוא יותר חשוב לסוף המעשה. כן. אז כשהוא שואל אם התורה קדמה או כיסא הכבוד קדם, הוא שואל למיתו של דבר מהו התכלית הסופי. זה מובן? כן. ופה יש מחלוקת. אמר רב אבא בר כהנא, התורה קדמה לכיסא הכבוד. הוא, איך אומרים, יש ביטוי בלועזית, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אינטגריסט. כן? איך אומרים את זה בעברית? לא שלם, זה אינטגר, אינטגרל, קיצוני. טוב, אינטגרי. הוא אומר, התורה קדמה לכיסא הכבוד. אם כיסא הכבוד הוא לא בסדר, אז שיהיה בפינה, כן? התורה קדמה. שנאמר, השם קנני ראשית דחקו, קדם מפעליו מאז, קודם לאותו שכתוב בו, נכון כיסאך מאז. יפה, כן? זאת אומרת, התורה קדמה לכיסא הכבוד. רב הונא ורבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רבי יצחק אמרו, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. זה התשובה של המדרש. מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. זה מובן? אנחנו יכולים להשאיר את המחלוקת בין התורה וכיסא הכבוד. וזו מחלוקת תמידית בפילוסופיה, בהיסטוריה של הפילוסופיה ושל התיאולוגיה. כן? אבל פה יש מסקנה. מחשבת של האדם שהגיע למדרגה ישראל, קדמה אפילו לתורה, קדמה לכל דבר. ואני חושב שאפשר להבין פה את הנקודה של התשובה, שהיא המעבר בין הנושא הראשון ובין הנושא השני. ההוכחה שמחשבת ישראל קדמה לכל דבר, זה האפשרות של התשובה. זה מובן, זה מספיק מובן. וזה מעניין להבין שלפי עוד כמה מקורות, זה קשור מאוד לנושא שלנו, שרק בישראל מוצאים את המושג הזה של האפשרות של התשובה. זה קשור לאותו מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא הביא את התורה לכל אומה ואומה, וכל אומה ואומה סירבה לקבל את התורה. רק ישראל קיבלה את התורה, קיבל את התורה. ולפי הנושא שלנו ההסבר הוא חשוב מאוד. כל אומה ואומה שואלת, מה כתוב בתורה שלך? אז יש פסוק שאני לא יכול לקיים אותו מכיוון שאני בנוי אחרת, כן? למשל, כשעשיו שואל, והתשובה במדרש, זה בתלמוד, בהגדה, זה כתוב לא תרצח. אז עשיו אומר, אני לא יכול לקבל את התורה שלך, מכיוון שהברכה שלי זה ועל חלביך תחיה. הזהות שלי היא ככה. ולכן, אם אני אקבל התורה שלך, אני אבוד מראש. כן? זה מובן? אני יכול לקיים את זה. אני, עשיו, אני לא יכול לקבל את התורה, לא מחמת שאר המצוות. כל שאר המצוות אני מקבל, אבל מכיוון שיש אותה מצווה, אני לא יכול לקבל את זה, אז אני יכול לקבל את התורה. זה מובן? וכל אומה ואומה נותן את הסבר לפי הזהות שלה, לפי הברכות שלה. אז השאלה היא, למה כל החורי האף הזה, כמו שאומר המדרש, כן? אתה לא יכול לחזור בתשובה? ואין המסוגלים להשיג את המושג שאפשר לחזור בתשובה. ולכן, הפחד מהחטא, הפחד מתוצאו של החטא, מהאבדון שבא מהחטא, אז לא מקבלים את התורה. זה מובן? וזה הבסיס של הנצחות כולה. זה מתחיל ככה בספרים שלהם. מכיוון שהתורה מביאה את החטא, והתורה מביאה את החטא מכיוון שאני בנוי ככה, כן? לכן אי אפשר לקבל ישועה דרך התורה, אז צריך לקבל ישועה בדרך אחרת. הבנתם את העניין. וחוזרים, אני חוזר על השאלה, מה קורה להם שהמושג של תשובה לא מובן להם? עכשיו למדו את זה, למדו את זה מהתורה, זה חידוש של הנבואה שלנו. ואני אתן רק כמה הוכחות בקצרה, מכיוון שזה נושא רחב מאוד. מחוץ לתחום הנבואה אי אפשר לדעת בוודאות, אפילו אם אפשר לחשוב כהנחה לפי השכל על האפשרות של מושג כזה, אבל אי אפשר לקבל אותו לפי הסברה, לפי השכל, מחוץ לנבואה, מכיוון שכל שכל שלא למד מהנבואה הוא מתפקד כפי חוקות הטבע. אז לפי חוקות הטבע אין עניין כזה תשובה. ואני אסביר רק בממד אחד של הבעיה. המילה תשובה זה לשוב. מה זה לשוב? לשוב בעבר כדי לתקן מה שקלקלתי בעבר. כן? אני שב, כן? אני שב לנקודה ש יצאתי מהדרך הישרה. אני אמרה את זה, זה הדרך הישרה. מה זה חטא? זה כן, זה סטייה מהדרך הנכון, כן? אז תשובה זה לשוב לאותה נקודה ולקחת שוב את המובן. איך עושים את זה? ככה. שרים בו ונמשיך. אז לפי התפקוד הטבעי של השכל, הזמן לא חוזר על עצמו, הזמן לא חוזר בעבר, זה מובן? ולכן כל שכל שמתפקד לפי החוקים האמיתיים של המציאות, הוא לא יכול לסבול את המושג של תשובה. זה מושג למעלה מהשכל, זה מושג בלתי רציונלי, כן? זה עניין של אמונה, כן? וכל עוד שאין גילוי הנבואה שמאמת שזה ככה, שזה אמת, זה נשאר כהנחה. וזה סותר את הצדק של השכל. הבנתם? מכיוון שאם חטא זה רציני, אז תשובה זה צדק. אז זה מספיק, עשית חטא, ואחר כך אתה חוזר בתשובה, וזה מחפר על החטא. זה צדק לפי החוקים המוחלטים, כן, של השכל. לא רק שזה בלתי רציונלי, אלא זה אי שכל לפי שכל הישר. סליחה. אי צדק לפי שכל הישר. ולכן אנחנו רואים כל הפחד הזה גבי התורה כדרך של הישועה, כן? אצל הגויים. לא יכולים לקבל את זה, מכיוון שהם אומרים מעצמם, מהחטא הראשון אני אבוד. וזה במה שהם מאמינים. ובצדק, זאת אומרת, זה בסדר, הם מתפקדים לפי חוקות הטבע, הם מחוץ לנבואה. זה, האפשרות של התשובה זה גילוי של הנבואה. ואחר כך אני אסביר בקצרה, מאיפה אנחנו לומדים את זה בסיפור של אדם הראשון, ביתר דיוק של קין, אבל נראה את זה מיד. ולכן, וזה מה שגיליתי פעם, ולא מצאתי באף שפה שיש דבר כזה שנקרא אצלנו וו ההיפוך. וו ההיפוך זאת אומרת, אפשר להפוך את העבר לעתיד. אז זה תואם את האפשרות של התשובה. רק מי שיש לו בדרכי חשיבתו את האפשרות של ההיפוך של הזמן, אז הוא יכול להשיג את ה... והרבה זמן לא הבנתי מה הוא רוצה. אתם יודעים שכמה בעלי דקדוק מודרניים, כן, הוציאו מהשפה את וו ההיפוך. אז הוא כעס עליהם ואמר, הם הפקוחים, צריך וו ההיפוך. כן? וסוף סוף הבנתי קצת מה הכוונה שלו. כן? מי שאינו מקבל את זה, שהעבר, לכל הפחות בזמן המצפוני, אם אפשר לומר את זה, בזמן של החיים הפנימיים, החיים הרוחניים, כן? שהעבר יכול להתקן כעתיד, הוא לא יכול לקבל את המושג של תשובה, ולמיתו של דבר הוא לא מקבל תורה. מי שאין לו תשובה, אין לו תורה. זה מובן? ואני חושב שבהיסטוריה של התורות, אם אפשר לומר את זה ככה, דתות, נאמר, זה כל עיקר המחלוקת שיש בינינו ובין הנצרות. הם מתחילים ככה. התורה זה החטא. התורה מביאה חטא. מהחטא הראשון אנחנו עבודים, ולכן זה לא עובר דרך התורה. ריבונו של עולם, מה אתם עושים עם התשובה? התשובה, מה זה תשובה? התפקוד של השכל הוא יווני. כן? העבר זה עבר, העתיד זה עתיד. אי אפשר אחרת, כן? ולכן לא מקבלים את זה. זה מובן. אחר כך מדברים על התשובה. אבל לא בעיקר התורה, כן? הישוע עצמה בדרך אחרת, כן? אבל אתה יכול לחפך את החטאים, אבל דרך המגיקה הזו של... והסיפור הזה נכתב כבר בתורה אצל קין. כשקין גילה את החטא שלו למפרע מהכישלון, כן? אז הוא גילה את הטוב ורע למפרע מהחטא. מה אומר? גדול עווני מנסה. כשמגלים את הערך של הטוב, כשזה מאוחר, אחרי הכישלון, אז מגלים את זה בדיכאון. זה המצב של קין באותו... קין רואה את עצמו כאבוד, אי אפשר לתקן את זה. עכשיו אני מבין מה עשיתי, אין תקנה. כן? ומה משיב לך זה לא חוב? הלואים תתיסה, תשובה. זה מובן. זה, וקין הוא ממש פילוסוף גדול פה. נוצרי. הוא מגיל ממש כמו נוצרי. גדול עבוני מנקו. ורשי, באיזה מין אירוניה עמוקה מאוד, ולא לשכוח שרשי היה חי בעולם נוצרי, כן? הוא מסביר את הגדול עבוני מנסו של קין ככה. אתה נושא את כל העולם כולו. קין מדבר לקדוש ברוך הוא. אתה נושא את כל העולם כולו. גם החטא שלי אתה לא יכול לשאת. שמעתם? הקדוש ברוך הוא משיב לו. אני נושא את כל העולם כולו. החטא שלך אתה תישא. כן? הלא אם תטיב שאת. הבנתם את העניין. זה כאילו יש ההופעה של הנפש הנוצרית הראשונה בעולם, זה נקרא קין. גדול עווני מנה. מתחמק
מהפניות.
מה?
מתחמק מהפניות.
לא, זה יותר עמוק מזה, אני חושב. לא, זה, הוא לא יכול לתאר לעצמו שאפשר לתקן דבר כזה, מה שנקרא חטא. זה יותר מדי חמור. אם זה רציני, הטוב והרע, אז החטא אין לו תקנה. זה מה שאמרנו קצת מקודם, כן? לא רק שזה בלתי מוסבר, איך אומרים את זה? בלתי סביר, כן? אלא זה צדק, כן? מה, עשית חטא, ואתה בא עם היום כיפור שלך, ואתה מוחה את זה, כן? מה חול לנו ולאחר, מותר לנו ולאחר, אז זה דרי, כן? המצפון, הנקי, הפילוסופי, לא מקבל. הטוב זה הטוב, הרע זה הרע, ואני רשע.
יש אותו סיפור עם דוד. דוד בת שבע, נתן, והילד הראשון שמת.
זהו, וכל הסיפורים האלו, על דוד בכלל, שדוד הוא הבעל התשובה פר אקסלנס, כמו שאומרים, כן? זה מורה שזה חידוש של התורה. התשובה היא אפשרית. תפסתם? אנחנו כל כך רגילים למושגים הבסיסיים האלו, זה מובן מאליו, כן? שלא רואים את השאלה של הגויים. לראש הגוי, של הגוי, זה לא נכנס. כן? אבל מה שאני מוסיף, לפי תפקוד השכל הטבעי, הוא צודק. אי אפשר אחרת. זה החינוך היהודי שמראה לנו שזה אחרת. הבנתם את העניין? כן, רק דקה. זה קצת קריאה לפי הנצרות. הסבר מטעם הנצרות, כן? אבל השאלה היא דווקא החלק האחרון של המדרש הזה. אותה שאלה. המדרש שואל, אם כן, וזה ממש אותה שאלה. הקדוש ברוך הוא היה אסטרולוג גדול, כן? הוא ראה מראש, שקבעו ישראל תורה, הוא ראה מראש, זה אפשרי, הוא ראה מראש, כן? זה ממש אותה קושי. לא, הפונקציה של המשיח זה לא כמו בנצחות לחפר על חפר מסתם. יש לו תפקיד אחר לגמרי, זה לא קשור. הם נתנו למשיח את התפקיד הזה, לחפר, לקחת על עצמו חטאי ישראל. ולכן הם צריכים, יש להם צורך שיהיה של זהות של אל, כן? כי האדם לא יכול. צריך שהאל ייקח את זה על כתפה. כן? לא.
עדיין לא נקרא.
לא מושלם.
כן, אז בעצם רעיון תהיה השלמים של העולם
שנקרא,
המון
פעם שבר בעצם של גן,
ואז גם דרך
של תיקון, זאת אומרת, כלומר, יש תשובה, נכון, בעצם... זה הנקודה. ולכן היה צריך להוסיף את התשובה, ברור.
שהיא כבר בעצם מוסקת, כן,
כן. זה מה שרציתי להוסיף, אני מסכים עם זה, ולכן היה צורך הכרחי להוסיף מיד את התשובה. אם ככה, אם היעד זה אבות ישראל ותלמידי שמואל של המשיח, אנחנו צריכים את התשובה מיד. כי יש קונפליקט בין תורה וכיסא הכבוד. זה מובן? זהו, זה הנקודה. מה שרציתי להחיל קצת את הדיבור, הניסיון נותן לי, זה כבר הרבה זמן, שלרוב העניינים, היהודים, דרך חינוך שקיבלו, מתקשים להבין את הקושי של הגויים על המושגים שלו. כן? כאילו זה מובן מאליו, זה לא מובן מאליו, זה מה שצריך לדבר. צריך חידוש של הנבואה. כן? זה מאפיין מאוד, שזה מתגלה גם בשפה של לשון הקודש. זה השפה היחידה שאפשר לעבור מעבר לעתיד ומעתיד לעבר. כן? יש לה מתכונת מיוחדת. זה מובן מאליו.
האדם עצמו תפסק את זה בתשובה, אז אמר הוא שהשם יוציא אבון
בתשובה. כן, מיד, בהתחלת השאלה רציתי להשאיר את זה, לא, זה השם שנושא את האבון, אם יש תשובה, כן? זה מה שאומר לקיים, לפתח אתה קורא, כן? הלא אם תתי זה, אם תתי זה, ברור, שהתשובה היא אפשרית. כן. כן, זה מה שאומר השכל הטבעי. זה האמת לפי השכל הטבעי, ולכן הם לא מרגישים באכזריות כמו שאתה אומר. הם יודעים שזה אכזרי, אבל מכיוון שזה קדוש אצלם, וזה התגאי ההכרחי כדי לצאת מהבעיה. מכיוון שאין אפשרות אחרת, יש. אני נזכר דרך השאלה שלך, מה שאומרת הגמרא בירושלמי, ביומה, על התשובה. ייתכן שאני לא יכול לזכור את כל הפסוקים, אבל את המבנה של המאמר. שאלו לחוכמה, חוטא מדינו, החוכמה אמרה, הנפש החוטאת היא תמות. זה שייך למה שתמה. אחר כך שאלו לנבואה, לא, סליחה. שאלו לחוכמה, חוטא מדינו, אז החוכמה אמרה, הרעה ירדוף חשב, משהו כזה. זהו. ואחר כך הנבואה אמרה, הנפש החוטאת היא תמות. וזה שייך לזה. ואחר כך שאלו לתורה, יביא קורבן ויתקפל. שאלו לקדוש ברוך הוא, יחזור בתשובה ויתקפל. זה. ולפי דעתי, יש עוד הסבר אחר, אולי יותר רחב, לנושא שלנו. למה מתקשים לקבל את המושג של תשובה? מכיוון שלאמיתו של דבר, הם עובדי עבודה זרה, דהיינו אפיקורסים. אצלם האלים, נאמר, זה חוקות הטבע, זה כוחות הטבע. הם עובדי עבודה זרה, דהיינו. לא מאמינים במישהו שברא העולם. ולכן, התורה, לפי דעתם, שמגדירה את הטוב והרע, המצוות והעבירות, התורה אינה מישהו, אלא זה תורה לפי חוקות הטבע, בלתי פרסונלית. ולכן, כלפי, ביחס לתורה שכזו, שהיא כמו תורה של מתמטיקה, אבל זו תורת הערכים המוסריים, אי אפשר לחזור בתשובה. יש איזה מין הכרחיות של הדברים שאי אפשר לשנות, כן? עם רצון שמישהו אפשר להתווכח, אפשר למצוא פשרה, תשובה, כן? אם התורה היא מוגדרת כרצון הבורא, רצון של מישהו, התשובה היא אפשרית. ואם אתה תופס את התורה כמו קודקוס, בלתי, זה מובן, כן? אז אין מקום, אין בסיס למושג של תשובה. ולכן כל אלו שמחזיקים באותה שיטה שהתורה היא יותר חשובה מהאדם, יש מקום לפקפוק של הפיקורסיות. רק מי שלא מאמין בשם מפחד מהתורה ככה. אולי אמרתי דבר יותר מדי מוזר, כן? מי שנותן יותר חשיבות לתורה גבי האדם יותר מדי ספק אם הוא מאמין בשם. זה מובן? קודם כל אמרתי, פקפק.
הוא עושה
עידון מהתורה. זהו. זאת אומרת, כאילו זה תורה מתמטיקאית, ולכן אין מקום לתשובה. ויותר חמור, אין מקום לנותן התורה. אני גיליתי את זה במשך הניסיון שלי בחיים היהודיים. המון שיטות של דתיים שאינם מאמינים בשם, מכיוון שמאמינים יותר מדי בתורה. זה מובן, כן? יש איזה בדיחה ככה, ויכוח בין יהודי ליטאי ליהודי פולני. אז היהודי פולני, יש לו יראת שמיים. היהודי ליטאי, יש לו יראת שולחן ערוך. לא, אולי יקה, לא ליטאי, אבל זה משהו דומה, כן. יש לי טעים כאלו גם כן, טוב, מה?
לפני כמה חודשים הרב נתן לנו פירוש נוסף, הפנים, שתשובה זה תשום ה', זאת אומרת, אחרי יותר הפנים נשוב השם, או תשום ה' השנייה של השם הוויה.
טוב, זה קשור לנושאים אחרים. התשובה, יש לה עוד משמעות לגבי הקדוש ברוך הוא, החטא מרחיק את הקדושה. אז התשובה מחזיר את הקדושה. אז זה התשובה שלו. משיבים אותו. זה מובן. זה תשובה.
אבל יש
תשובה
הזאת שכתב לאמרה, יש אפשרות אחרת. יש אפשרות שמקדים רפואה למכה. יש אפשרות שבדרך. יש אפשרות של עולם שאין בו תשובה. אם אתה מאמין שאתה לא ברוך הוא מתכוון את זה כהלכה, הוא מקדים את
זה. זה לא העולם שלנו.
וזהו, אז בוא, זה לא שהעולם שאותם הגויים הם לא מאמינים במישהו, אבל המישהו שלהם לא מטיל עלינו אם זה טיב את הקוד המוסרי.
אז זה לא מישהו. זה שוב פעם מושג של החלטיות שכלית, כן? של איזה אידאה, של לקות, זה לא מישהו. דווקא בהחלטיות של המושג שלהם, של הלקות, זה לא מישהו.
זה מצב את הפרסונלי?
ברור. זאת אומרת, זה אל שאין לו שום יחס לאדם. כן? אין לו שום יחס. לא משגיח ולא... לא, זאת אומרת, ברא את האדם וזרק אותו בהיסטוריה. וזה, שוב פעם, זה בא מגודל הרגש הדתי שלהם, האפיקורסי. אל זה משהו יותר מדי קדוש, מודל, ואתם אומרים שיש לו יחס לאדם, זה גידול, כן? מבינים? כן, למשל, ריבונית, חושב ככה, אתם עושים הקדוש ברוך הוא כפקיד, שואלים, צריכים, פקיד, כן? אז פעם אמרתי לו, זה פסוק מלא, פקוד יפקוד אתכם. נכון. וזה אנחנו מוצאים באידיאולוגיה של האסלאם. לפי האסלאם הכל גמור, הכל סטטי, כן? אז הכל נכתב ונגזר, אין מקום לבחירה, וכל שכן לה לתשובה. והרגש הדתי שלהם הוא עמוק מאוד. אסלאם, המשמעות של המילה זה הכנעה, כן? אבל אין מקום לקשר הזה, ליחס הזה שמאפיין את נבואת ישראל, שהדת והמוסר היינו הך. אין מקום בזה, אין מקום בזה. זה מובן. טוב, זו הייתה ההקדמה של שלנו, כן? מה? כן. למדו הרבה דברים מהיהדות. אבל זה בא במדרגה משנית. אתה מבין? עם שינוי משמעות. הלשון שלהם הוא לשון עברי, כן? כשמתפללים אומרים אמן. אף פעם לא הבנתי למה בחרו בנוסח הספרדי, אבל זה ככה. נכון, הושענא והללויה. אבל לא רק זה, בתיאולוגיה שלהם יש מושגים פילוסופיים, אבל כל המושגים שלקחו מהאמונה של עם ישראל, כן? אז מדברים על הישועה, זה לא אותה ישועה, על המשיח זה לא אותו משיח, על האל זה לא אותו אל, ועל התשובה זה לא אותה תשובה. אף על פי ש... כן, כן. זאת אומרת, אף על פי... הוא לוקח על כתפיו, כשניסיתי להבין למה מדובר בעניינים שלהם, כדי לדעת למה באמת אני לא נוצרי, ברוך השם, אז אני מצאתי את זה ש... חוזרים לנושא שלנו. טוב, שכחתי. כן? לא. מי שיש לו התכונה הזו, הסכונה הזו, יודע שזה מציאותי, אף אחד פי שזה לא רציונלי. זה מציאותי, אבל לא רציונלי. מה?
אני חוזר לזמן שלפני
הזה. כן, בזיכרון הפנימי שלך אתה יכול לתקן. זאת אומרת, הממד הפנימי של הזמן הוא לא מתפקד כמו הזמן החיצוני של הזמן של העולם הטבע. אף על פי שאנחנו יודעים שלאט לאט קצת קצת גם הפיזיקאים המודרניים מתחילים לנחש שגם בעולם החיצוני, האובייקטיבי, אולי זה גם כן ככה, כן? אבל זה כבר סנס פיקציון, אני לא
יודע.
אתה מבין? זאת אומרת, בא, איך אני יכול לומר את זה? זה ניסיון רוחני פנימי שהוא סגולה של עם ישראל. הוא יודע שזה אפשרי, אז הוא יכול לקבל את התורה. הבנת?
שאלוהים
נמצא
בתוך הזמן,
אצלנו נמצא שהזמן הוא בתוך. זאת אומרת, אבל השאלה היא חשובה מכיוון שזה זכות האמונה להאמין בדבר מסיעותי שיש לו הקוהרנטיות שלו, כלומרים את הצד האמיתי שלו, כן? אבל זה נוגד חוקות השכל. זה לא שזה אבסורד, כמו שאומרים הגויים, כן? לא. למעלה מהשכל זה לא אבסורד. זה ידיעה עם האמת שלה, אבל שהשכל לא יכול לתפוס אותה. מכיוון שהשכל שייך לזה מדרגה של המציאות, עם החוקים שלו. אבל יש דברים שזה למעלה מזה, השכל אינו יכול לתפוס את זה. ולכן, אם אתה מגלה שמושג של התשובה אינו שכלי, אתה צודק, זה לא שכלי. אבל מה זה משנה? זה אמיתי, אבל זה לא שכלי. תשמע, אהבה זה לא שכלי. אהבה זה לא שכלי, כן? אבל אהבה זה דבר חשוב מאוד, מציאותי. אוי ואבוי למי שלא מכיר את זה, כן? זה מובן. אי אפשר לומר שאהבה זה אבסורד, אבל זה לא שכלי. זה כבר, רק
הרעזון
של הרעזון, אתה
נכון. כאילו ידע את הפרטית, ללב יש מה.
הוא מוכן לשמוע את הדברים שאני רואה. וזה מעניין מאוד שזה, אצל עם ישראל זה לא תיאוריות, זה לא אידיאולוגיות, זה מציאות, זה מבנה נפשי. אנחנו נבנים ככה, כן? זה מובן? וההוכחה זה, בשפה יש בה היפוך, זה לא לחינם. אולי אני אתן עוד דוגמה אחרת, את האופטימיות בתפיסה של הזמן. לפי הלוח העברי, הערב קודם לבוקר, הלילה קודמת ליום, זה אופטימיות. אפשר תפיסה אחרת לגמרי, שבעבר היה האור, עכשיו אנחנו בחושך. הסדר של הזמן אצלנו הוא סדר לפי האמונה, כן? אנחנו נבנים ככה, תופסים את סדר הזמן ככה, בערב ובבוקר, ולא אחרת. זה אופטימי. זה מובן? היום, התיקון, זה בסוף השבוע, לא בהתחלה. בהתחלה הכל היה שלם, אחר כך זה ירד, זה נפל. כן? לא. התיקון יהיה השיא של ההיסטוריה. זה בסוף השבוע שיש שבת, לא בהתחלה שיש יום ראשון אצלנו. כן? זה מתנית אחרת לגמרי, אבל מפה בא, זה לא בא מהשכל, זה בא מהנשמה, זה בא מהמבנה נפשי. אחר כך השכל יכול להסביר במה מדובר, אבל שורש הדברים אינם שכליים, הם נפשיים. כל פעם אני חוזר, אסור לומר שיש הבדל בשכל בין יהודי וגוי, זה אותו שכל. יש הבדל בנפש, משהו אחר, לא בגוף, בנפש. הגוף זה אותו גוף, השכל זה אותו שכל. יהודי יכול להיות פיזיקאי, אבל גוי לא יכול להיות רב. זה מה שאמר יעקב, זה מה שאמר עשיו ליעקב, יש לי רב. אז יעקב אמר לו, יש לי קול. זה מובן? ולכן, מי ששולל את זה, אני שוב מתייחס קצת ללבובי, מי שאומר שהאמת של, ה, של הדברים הרוחניים, זה עניין שכלי, אז הוא גזעני במדרגה ראשונה. מה זאת אומרת? לגויים אין שכל? הנפש הוא אחרת, זה עניין אחר, אבל השכל הוא השכל. הבנתם? מה זה? לא, לא שמעתי. למה? טוב. אני חושב שהאב, האיש, תורם קצת. אבל לפי התורה, כן? לפי התורה, החידוש שיש בזרע, זה בא מהאישה. היא הרחם, כן? הזרע בא מהאיש, אבל הבנייה של אותו זרע, החידוש שיש בין לאב, בא מהאיש. וגם אם אנחנו לא מבינים איך זה מתפקד, סוסות, זה מה שאומרת התורה. למשל, ניקח הדוגמה הראשונה. מי שרה? אברהם מוליד יצחק. מי אגר? אברהם מוליד ישמעאל. ההבדל בין ישמעאל ויצחק בא מההבדל בין אגר ושרה, ולא בהבדל מן אברהם. אף פי שיש הבדל בין אברהם ואברהם, זה לא היה אותו שלב, ומקום מקום זה אותו זרע, כן? זה במובן. אנחנו רואים את זה ככה. ההסברים שאומרים לפי הנגלה, שהאם יודעים מי, האב לא יודעים בוודאות, זה הסבר ככה קצת קלוש, כן? ולמיתו של דבר זה האם שנותן את החידוש שיש בבן. ולכן מה שמאפיין את הבן במיימה. זה נובן? טוב, למשל אני נזכר, כל ההבטחות לאברהם שיהיה לו זרע, סוף סוף מגיעים לפסוק הזה, כשזה מתחיל להיות אפשרי, כשהמלאך אומר לשרה, לא אומר לאברהם, שוב ושוב ערכה ולצרה בן, ולצרה בן. יצחק זה הבן של שרה, אנחנו יודעים את זה שהוא הבן של שרה, אבל זה יותר עמוק, ולצרה בן. ואולי בסוגריים, מכיוון שדברנו קצת על זה. פה גם כן, אנחנו מבינים את ההבדל בין התפיסה של המשיחיות ביהדות ובנצרות. שזה עניין שהדאיג אותי הרבה הרבה זמן. בספרים שלהם אומרים שיש איזו בשורה לאמו של אותו האיש, שבא דרך המלאך גבריאל. אבל זו טעות גסה, שאפילו תינוק של בית המדרש לא עושה. מי שבא לבשר ילד זה מיכאל, זה לא גבריאל, זה ידוע לכל התינוקות של בית חב"ד, כן? ראינו שכתבו את הספרים האלה, לא היו יכולים לעשות טעות גסה כזו. יש איזה מסר פה, כן? שאני רוצה לנסות להסביר את זה. אנחנו יודעים, יש חוכמה שלמה שנקראת אנגיאולוגיה, כן? חוכמת המלאכים. זה לא שייך לתורת הנגלה שלנו, אבל זה קיים, ויודעים שכל מלאך יש לו שליחות מסוימת. מי שנשלח כדי לבשר את הפקידה של האישה, זה המלאך מיכאל, זה המלאך גבריאל, כן? המלאך מיכאל בא מצד החסד, המלאך גבריאל בא מצד הדין. אז הפסוק אומר שהמלאך אמר לשרה, שוב אשוב אליך כעת חיה ושרה בן. זה מובן. ואז הוא אך שואל, למה אמר שוב אשוב? למה הכפל לשון הזה? כן? ומכיוון שיש שני פעמים שיצחק נולד פעם ראשונה, ואחר כך נולד שוב כשלא נעקד. כשנעקד אבל לא נשחק. כן? אז שוב, אשוב אליך, מצרה בן, זה אותו מלאך ששב בעת העקדה ואמר לאברהם, אל תעשו מאומה. אז מצרה בן, זה אחרי העקדה. הבנתם את העניין? וזה המלאך מיכאל, שבא לבשר שיצחק לא יהיה קורבן, כמו שהיה צריך להיות לפי מידת הדין המוחלטת. אבל מה כותבים בספרים שלהם? שדווקא המלאך שלהם בא מצד עמידת הדין הגמורה, כדי לבשר לאותה אישה שיהיה לה בן שימות. כן? זה מובן? מלכתחילה, יש איזה מסר שהם יודעים מה, מה שהם אומרים, כן? טוב, הבנתם את ההמשך, כן? ההבדל. אני חוזר לעניין שלנו. הם לא מסוגלים להבין שיש בכוח האדם לעקוד את מינת הדין. אצלם מינת הדין נשארת מוחלטת, וזה המסמילים לפי לשון הקבלה, זאת אומרת האפיקורסים, כן? יש מינת הדין מוחלטת, אין כוח לאל האחד. כאילו, חשש כוחו, כאילו לא נמצא, כן? ולכן, התפיסה שלהם בתורה, היא תורה שמידת הדין מוחלטת, אי אפשר לקבל אותה, וכן הלאה, אין תשובה וכן הלאה. ולכן אנחנו צריכים למה שרצה קין הרוצח הראשון, כן? גדול עבוני מנסו, קח אותה. זה מובן? מה? כן, אבל הרחמים לפי דעתם זה שאינם דנים לפי התורה, זה הרחמים. זה הרחמים שלהם, הם פטורים מהתורה. ולכן ניצולים מהתורה. זה הישועה שלהם. רק דקה, אני פעם שאלתי לזה כומר, אבל אתם מאמינים שאותה תורה היא התורה אמיתית? שהאל האמיתי נתן לנביא האמיתי. כן, כן, אנחנו מאמינים. אז למה גילה את זה לבני אדם? ותשמעו התשובה שלו, כן? כדי שנדע עד כמה אנחנו לא יכולים לקיים אותה. כן? מבינים? כדי שאם לאיזה בן אדם יש פעם ההנחה יהודית ההיא, אולי זה עובר דרך תורה, אתה יודע מה זה התורה ותדע שאתה לא יכול לקיים אותה. לכן גילה את זה ליהודים, כדי שהיהודים יהיו עדים שאי אפשר לקבל את התורה, וזהו העדות של ההיסטוריה היהודית. היהודים מעידים שהם לא יכולים לקבל את התורה, לקיים את התורה, כן? הם למלא חטאים, טוב? וכדי שזה העדים. אז אתה מבין, עד איזה מקום זה מגיע, כן?
אבל כשגבריאל בא לדבר למרים, הוא אומר לה שהיא תלד בן בלי קשר עם גבר, אבל היא לא תלדת, הוא לא אומר לה שהבן הזה יצולב וימות על הצער.
לא. כשמי שכתב את הספר אומר שזה גבריאל, זה מה שהוא אומר. כי גבריאל זה מידת הדין. כן, זה מידת הדין המוחלט.
זה
די יפה. ויש עוד הבדל חשוב לפי דעתי, ששרה אמנו צחקה, אז זה רציני, היא צחקה, כן? אבל אותה אישה היא מאמינה, זה לא רציני לגמרי, כן? משום לאט, מה שאומר הפתח היא מאמינה. זה ההבדל הזה של, פה זה דת של אנשים בריאים, פה זה דת של אנשים מאמינים. טוב, אז חוזרים לנושא שלנו. מה השעה? כן, זה כבר השעה. טוב, אז נתראה בשבוע הבא.